חמש בערב, השוטר הטוב.
שלום, אני איתן קבל והיום אני השוטר הטוב. ברכות לאלוף במילואים אייל זמיר על מינויו לתפקיד הרמטכ"ל ה-24 של צה"ל. כל המועמדים היו ראויים, אבל זמיר היה המועמד השלם ביותר לתפקיד המאתגר ביותר בימים אלו. זמיר נכנס לתפקיד כשהוא מביא עמו ניסיון עשיר, סגן הרמטכ"ל לשעבר, מנכ"ל משרד הביטחון במהלך המלחמה, ושחקן מרכזי בכל המהלכים הצבאיים של התקופה האחרונה. אבל מה שהיה היה. עכשיו הוא ניצב בפני האתגרים הכבדים ביותר שידע צה"ל אי פעם. בראש ובראשונה, הוא חייב להשיב את המשמעת לצה"ל. בשלבים שונים של המלחמה, ראינו חיילים סדירים, אך בעיקר מילואימניקים, שפועלים יותר כמו מיליציה צבאית מאשר כמו צבא סדור ומתוקתק. זה מצב שלא יכול להימשך. הוא יצטרך גם לדאוג להשאיר את החיילים והמפקדים הטובים ביותר בצבא, להחזיר את תרבות המצוינות ולהתאים את צה"ל לאתגרים הגדולים באמת, כאלה שהם הרבה מעבר לחמאס ולחיזבאללה, ומי שמבין, מבין. רשימת המשימות שלו אינסופית, והן גם חלק מהשבת האמון של אזרחי ישראל בצה"ל. אבל אם יש אדם שיכול בימים אלה לעמוד באתגר, זה הוא. אז לרמטכ"ל הנכנס אייל זמיר, אני מאחל לך בהצלחה בשביל כולנו. וכמובן, אפשר גם לברך את ראש הממשלה ושר הביטחון על קבלת ההחלטה הנכונה. עכשיו, כל שנותר הוא להתחיל לספור לאחור את הרגע שבו שולחיך יאבדו בך עניין. ולאחי בני תימן אומר, הגשמת חלומו של בן גוריון נוקשת בחלוננו. יש לנו רמטכ"ל לאבא תימני. עוד קצת, והחלום יתגשם, ואז גם המשיח יגיע.
חמש בערב, השוטר הרע.
שלום, אני אריה אלדד, ואני היום השוטר הרע. במשך שנים רבות המונח טרנספר נחשב לטבו בפוליטיקה הישראלית. את מאיר כהנה פסלו מהתמודדות לכנסת בגלל גזענות, שאחד מביטויי המובהקים לטעמו של בית המשפט שלנו היה מה שכתב בספרו רק דרך אחת פתוחה בפנינו, העברה מיידית של הערבים מארץ ישראל לארצותיהם. גנדי הוסיף את המילה בהסכמה, ולכן אי אפשר היה לפסול אותו, אבל אפילו עוצמה יהודית הקפידה על ניסוח זהיר. עוצמה יהודית תפעל להוצאת אויבי ישראל מארץ ישראל, תוקם רשות לאומית לעידוד הגירה. ואז בא טראמפ ואמר, אז המקום נורא, אנשים מתים שם, פשוט ננקה את זה. אחרי השבעה באוקטובר יש אצלנו רבים מאוד התומכים ברעיון, וגם בין המתנגדים רבים אומרים שזה פשוט לא ישים, לא יקרה. אפשר להתווכח, אבל היום בארץ כתב צבי בראל מאמר ארוך נגד הרעיון, בין השאר כתב שגירוש 1.5 מיליון ערבים עלול להביא למחזות כמו גירוש הגרמנים מפולין אחרי מלחמת העולם השנייה. ואני אומר, השוואה מצוינת. אבל כיוון שהפרשן הבכיר של הארץ הרגיש כנראה שהנימוקים לא משכנעים, שלף את הקלף המכריע בעיניו. זה עלול לעכב את עסקת החטופים. איך הגיע לזה? הוא הציע, ולא ברור לי אם לקוראי הארץ או לחמאס, לדרוש את ביטול רעיון הטרנספר כתנאי יסודי ליישום שלב ב' ולהפוך את החטופים לבני ערובה של עתיד הרצועה. על זה חמאס עוד לא חשבו, אבל תומכיהם בישראל יעבירו להם נייר עמדה כזה מנוסח יפה, ולמה לא יציעו לחמאס לדרוש נסיגה ממזרח ירושלים תמורת החטופים? תחשבו על זה. אם בכל מחיר, אז למה לא גם במחיר ירושלים?
עכשיו ב-103 FM, חמש בערב, עם אריה אלדד ואיתן קבל.
ערב טוב איתן, ברוך הבא.
מה נמצאים?
אנחנו נמצאים, יש לי שתי הערות על מה שכתבת, אחד טוב ואחד רע.
אוקיי, דבר.
בוא נתחיל מהרע. הארץ תומך בזמיר. זה כבר מתחיל לעלות חשד בעיניי.
אז אולי אני שנה דעתי.
אולי תשנה דעתך. אבל שכחת דבר חשוב. דבר. הוא טנקיסט.
נכון.
האיש טנקיסט, אחרי הרבה שנים,
מדדו.
יש טנקיסט.
מי מידדו. נכון, דרך אגב, זה שינוי, אולי יש מי שיאמר המבורך אחרי הרבה שנים. להביא קצת יותר סדר בעניין.
אם כי כבר היינו גם מרובעים עם כובע אדום.
אתה צודק.
אנחנו נשמע חדשות ואחרי זה נמשיך קשקש.
עכשיו, 5 בערב, עם אריאל דד ואיתן קבל.
והאורחים והמפיקים שלנו, אסף נבו וסער פלסנר, ואחרי לשידור שקד וולפין, שנתחיל, נתחיל ישר לעבוד?
קדימה, צא לדרך.
שלום וערב טוב לברק רביד, כתב ופרשן מדיני של וואלה ושל אקסיוס, שלום לך.
מעניין.
אני מבין שאתה לא על המטוס, למה גם אתה חיטטת בניירות בלשכה?
אני, תראה, אני מחטט רק בפחי
אני אגיד, היתרון שלו שהוא לא צריך לחטט. אריה, הוא לא צריך לחטט, מחטטים בשבילו.
טוב, בסדר, קשקשנו. עכשיו, מה יהיה על סדר היום שם? באמת המשך העסקה וסעודיה והנורמליזציה ומדינה פלסטינית בהמשך?
תראו, הכל קשור, כן, אבל אני חושב שהנושא המרכזי שיקבע בפגישה בין טראמפ לנתניהו זה עתיד עסקת החטופים והפסקת האש בעזה. זה העניין המרכזי. נתניהו לא בכדי ביטל את הדיון שהיה אמור להיות לו אתמול עם צוות המסע ומתן, והחליט לא לשלוח בינתיים משלחת לדוחה, למרות שביום שני שמחר, אמור להתחדש המסע ומתן על שלב ב' של ההסכם, והסיבה שהוא לא עשה את זה כי הוא מחכה לראות מה הוא ישמע מטראמפ, ואיפה טראמפ עומד בנושא הזה, ועד כמה הוא יוכל להשפיע עליו לקבל את עמדתו לגבי שלב ב'.
יש הדלפות מסביבו? יש הדלפות, אפשר לדבר כבר על אווירה שיוצאת מלשכתו של טראמפ לגבי הדברים שהוא יאמר לנתניהו?
לפחות מה שאני שומע, זה שא' טראמפ רוצה את שלב ב' של העסקה, הוא רוצה את שחרור כל החטופים, אבל אני חושב שהתנאים שלו לאיך ששלב ב' אמור להיראות, לא מאוד רחוקים מהתנאים של נתניהו, כלומר הם מתכתבים איתם, הם לא בדיוק אותו דבר, הוא לא מסכים נתניהו על כל דבר, אבל הם כן מתכתבים איתם, כלומר יש יכולת לנתניהו ולטראמפ להגיע להבנות לגבי שלב ב', אבל השאלה אם ההבנות שטראמפ ונתניהו יכולים להגיע אליהן מתכנסות עם איפה שנמצא חמאס, וזה לא בטוח.
העובדה שנתניהו, לפחות קראתי באיזה מקום, רוצה לפצל בצוות המצע ומתן, לשים את דרמר על הצד המדיני ואת ראש השבק וראש המוסד להשאיר בצדדים הביטחוניים, היא משמעותית בעיניך?
האמת שהיא לא מאוד משמעותית בעיניי. אני חושב ששלב ב', ההסכם על שלב ב' הוא שונה מאוד משלב א', כלומר שלב א' זה היה ימי הפסקת אש, זה היה פריסה של צהל מחדש בשטח, זה היה חילופים של חטופים תמורת אסירים, זה היה המון 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 דברים שהם טכניים. בשלב ב', ההחלטה המרכזית היא החלטה מדינית, כלומר האם מסכימים להפסיק את המלחמה? כן או לא. האם מסכימים להשיג את צהל לגמרי מהרצועה? כן או לא. האם יש תוכנית ליום אחרי שמקובלת על ישראל ועל חמאס? כן או לא. אלה שאלות שבסוף צריך בהן הרבה מאוד אינפוט של הדרג המדיני, כי להחלטות פוליטיות. האם זה אומר שלראש השבק וראש המוסד ואלוף ניצן אלון אין משמעות בשלב הזה? אני ממש לא חושב, אני חושב שיש להם הרבה מאוד משמעות. מצד שני, אני חושב שכן, יש גם אינפוט שחשוב שדרמר אמור להכניס. מה דרמר? למה דרמר מוכנס לדבר?
ברק.
צריך בסוף במסע ומתן, שנייה איתן.
כן, סליחה.
צריך בסוף במסע ומתן, מישהו שבנושאים האסטרטגיים, כששואלים אותו מה עמדתכם, אז כשהוא מדבר יודעים שזה עמדת נתניהו, ולא צריך אחרי זה להתחיל לעשות טלפון, ולקבל אישורים. אני חושב שזאת הסיבה שדרמר נכנס לעניין.
ואני חושב דרך אגב שכניסתו של דרמר היא לא צריך על כל דבר להתנפל, ואני מסכים איתך בעניין הזה, אבל אם אני אתקדם בשאלה, מה שיותר חשוב, כולם מעבר כמובן שהנושא של השבת החטופים הוא הכי חשוב, אלא יש את הנושא שהוא מבחינתו של נתניהו, זה הרכב הממשלה שלו, והאם הממשלות שלו תתפרק כן או לא. מה לדעתך יכול לתת טראמפ לנתניהו בנסיבות האלה?
אני לא חושב שהוא יכול לתת לו הרבה. אני חושב שהעתידה של ממשלת נתניהו, אני חושב שכמעט בכל סיטואציה שבה שלב ב' בעסקה מיושם, יהיה קשה מאוד לממשלת ישראל הנוכחית להמשיך בהרכב שלה.
גם אם הוא ייתן לו משהו על איראן?
ודאי. תראה, אריה, לפחות להתרשמותי, בצלאל סמוטריץ' לא כל כך מתעניין בנושא האיראני. זה לא כל כך חשוב לו. לעומת נתניהו, שזה מאוד מאוד חשוב לו. ולכן, אני חושב שגם אם טראמפ ייתן לנתניהו משהו בנושא האיראני, שאגב, בעיניי, זה הנושא הכי חשוב, יותר מכל נושא אחר, בעת הזו שבה אנחנו נמצאים, אז אתה יודע, צריך כבוד שנתניהו יסכים לקחת משהו חשוב בנושא האיראני, שיסתיר את איום הגרעין, על פני מה בצלאל סמוטריץ' חושב.
שתי שאלות קצרות. מה יכול, זאת אומרת, בסופו של עניין, להפיל את העסקה הזו? וזה אחד. דבר שני, הוא יכול לתת לסמוטריץ' למשל, סמוטריץ' מה שמעניין היום זה השטחים, והוא עובד שם קשה מאוד מאוד, בדרכו שלו, לא בדרכי. והוא יכול לתת לו איזה סיפוח של משהו, או דברים, או הכרה באחזויות. זה יותר טוב מכל איראן בעיניו של סמוטריץ' יכול להיות.
א', נכון, אבל להתרשמותי, מה שסמוטריץ' רוצה זה להקים מחדש את גוש קטיף. והדבר הזה, לפחות לפי המידע שיש לי בשלב זה, אוקיי? זה לא משהו שדונלד טראמפ מתכוון להסכים לו.
כן.
ולכן יש פה פער גדול. ואגב, גם לגבי הגדה המערבית, טראמפ ודאי פתוח הרבה יותר מממשל ביידן למהלכים בגדה המערבית, של סיפוח ישראלי וכולי, אבל זה לא נטול הקשר. כלומר, אני לוקח אתכם לתאונה הקודמת. טראמפ הסכים לתת לנתניהו להתחיל בסיפוח הדרגתי בגדה, אבל בתמורה להסכמה למדינה פלסטינית. כלומר, מה שאתה לא מספח הופך למדינה פלסטינית. נתניהו לא הסכים לזה.
גם סמוטריץ' okay, ודאי גם לא הסכים לזה, ואני...
לא, בדיוק. ולכן אני אומר, יש פה פער... הוא הרבה יותר כן. מכמה אסירים ישוחררו בשלב ב' של העסקה.
ואני עדיין חושב של, אני אומר לך את זה ברק, ואני אומר לך אריה, של סמוטריץ' עם כל הכבוד לעזה, זה חזון. כאן ביהודה ושומרון זה הסיפור המרכזי, ואם הוא יקבל סיפור משמעותי מבחינתו,
לא,
הוא ילך על זה.
איתן, ההקשר הגדול, העסקה הגדולה שטראמפ רוצה לא קשורה לעזה, ולא קשורה לסמוטריץ'.
נכון.
היא קשורה לסעודיה, אוקיי? ובתוך העסקה הסעודית יש מרכיב שנכון לעכשיו הוא עדיין שם, הוא עוד לא יצא משם. אני לא יודע מה יקרה עוד 3 חודשים, עוד 0.5 שנה, עוד שנה, אבל נכון לנקודה שבה אנחנו נמצאים, יורש העצר הסעודי עדיין שם תנאי שכל הסכם שלום עם ישראל יכלול גם נתיב למדינה פלסטינית. זה עדיין המצב. אולי זה ישתנה, אבל זה עדיין המצב. ולכן אני לא רואה, אם הדברים יתקדמו לכיוון הזה, ממשלת ישראל הנוכחית לא תוכל להחזיק מה.
ומה שבסוף אנחנו נדע בפגישה הזו, מעבר לדברים הבאמת חשובים, את מי אוהב טראמפ יותר, את עצמו או את נתניהו?
תודה רבה, ברק רביד.
את הפגישה הזו כדי לדעת את זה?
לא, ועדיין.
שניהם אוהבים את עצמם, באמת, אין ספק. ברק רביד, תודה רבה לך.
תודה ברק.
ביי ביי.
ואנחנו אומרים שלום וערב טוב לאבי אשכנזי, הכתב הצבאי של מעריב.
ערב טוב לכם.
נו, אתה עובד יפה מאוד בצפון השומרון, אני מברך אותך.
אני לא עובד בצפון השומרון, אני מסקר את מה שקורה בצפון השומרון. מי שעובד קשה שם, זה הלוחמים שלנו, החיילים שלנו, ומגיע להם את כל השפו.
ומה הם עשו לאחרונה? שמענו סיכומים, 50 מחבלים חוסלו, יותר מ-100 מבוקשים נעצרו?
אז קודם כל בוא נתחיל בשעה האחרונה, בשעתיים האחרונות, צעד בעצם חיל ההנדסה של צעד מפוצץ שורה של מבנים, במחנה הפליטים בג'נין, זה אותם מבנים שבהם היו מעבדות טרור, מעבדות חבלה, היו שם חמלים ועמדות של אותם מחבלים, שגם של הג'יהאד וגם של החמאס, ובעצם הוא משטח אותם כמו שהוא שיטח בג'יבאליה, כמו בבית חנון ובמקומות אחרים.
כן, אתה אמרת כל הזמן שעזה תזלוג ליהודה ושומרון, אז הנה קורה, אבל ההפך.
זה לא בדיוק, ההפך היא זולגת גם מהצד של הפלסטינים מצרנו הרב בעניין הזה. במקביל, היום בלילה, לפנות בוקר, צהל פושט כבר על הכפרים המחומש, כפרי המחומש בצפון הבקעה, וזה בעצם המשך של המבצע שהתחיל בג'נין, המשיך לטורקרים ועכשיו גם במחומש. אגב, בשלושת המוקדים האלה צריך להמשיך לפעול, יפעל עוד הרבה מאוד שבועות במהלך התקופה הקרובה. ואיך הסביר את זה אחד הקצינים הבכירים? אנחנו עכשיו הולכים עם המסור ומורדים את העץ, אחרי זה אנחנו נרבוע עם המכסחת ונכסח את הדשא כל כמה זמן.
זאת אומרת, גם הם מאמינים ששם זה יעד הניצחון המוחלט?
לא, הם מאמינים ששם צריכים לטפל בצורה מאוד מסיבית ואגרסיבית, כדי ליצור איזשהו תשתית שבה צהל מחזיק בצורה מאוד קצרה את ארגוני הטרור בתוך איו"ש.
וזה לא עשו את זה אבי עד היום? זאת אומרת, מה ההבדל, אם אני מנסה לשאול אותך ככתב ופרשן צבאי, מה ההבדל במה שנעשה שנים בתוך, או נאמר מחומת מגן ועד היום, לבין מה שנעשה היום?
תראה, אני בעברי הייתי כתב ענייני משטרה, ואתה יודע שהמשטרה תמיד נלחמת בכל סוחרי הסמים וכל העברייני הרחוב, אבל תמיד היא תמיד צריכה להוריד את הלבל של אספקת הסמים וכיוצא בזה, ובסוף להגיע לפושרים. מה שקורה כרגע בתוך צפון השומרון זה שכרגע מטפלים בתוך הגורמים הכבדים שמספקים את הנשק, שבונים את התשתיות של הטרור. הרי בסוף אף פעם נשמיד את הטרור כנראה. אבל אנחנו צריכים להגיע לרמה כזאת שאפשר יהיה לחיות, שהטרור הוא קלוע בתוך מחנות הפליטים, ואפשר לטפל בו ולשלוט עליו ולצמצם את הפגיעה בו, ומינימום פגיעה באזרחים ובחיילים בשטח. כרגע הטרור מרים את הראש באזור איו"ש, בין היתר על ידי העברת כספים מאיראן ומגופים נוספים לתוך השטח, העברת נשק, כלי נשק ואמצעים לתוך השטח מאיראן וממקומות נוספים, וכמובן ידע, והרבה ידע שזורג גם מלבנון וגם מעזה וגם מאיראן לתוך השטח, ואת כל זה צריכים לטפל כדי להוריד את זה, להוריד את הרמה הזאת של הטרור בצפון השומרון ובכלל ביהודה ושומרון.
אבי, איתן פתח את התוכנית, השוטר שלו, ואמר שהמשימה החשובה של הרמטכ"ל הזה היא לטפל במשמעת בצה"ל. ואני מניח שרבים חושבים שזה גם איראן, וגם הטרור ביהודה ושומרון, וגם גיוס חרדים, אבל אתה כותב הכל כלול, גם טורקיה בפנים. מה טורקיה עכשיו?
אז קודם כל, תראה, צריכים להסתכל על התמונה בצורה רחבה. ואנחנו לא נהיה מופתעים. אנחנו רואים מה הבזילה של טורקיה. טורקיה רוצה להיות מעצמה אזורית. טורקיה פוזלת, יותר מפוזלת, היא כבר מבצעת פעילויות בתוך סוריה. היא מנסה לשלוט, שאנשים שלה ישלטו בתוך סוריה, וכנראה שבקרוב אין לנו גבול משותף בין ישראל לטורקיה, לא בגלל שאנחנו נכבוש את סוריה, אלא כנראה שטורקיה תכבוש את סוריה. ולכן אם הטורקים יהיו מעבר לגדר, אנחנו צריכים לקחת בחשבון גם את האפשרות הזאת. מה עוד שהטורקים בשנים האחרונות הם לא בדיוק מחובבי ציון, אלא הם מקרינים פעם אחר פעם אמירות כנגד ישראל, אמירות מלחמתיות כנגד ישראל, ובישראל אסור להקל ראש, במיוחד אחרי 7 באוקטובר ואחרי כל איום. אנחנו צריכים להיות תערוכים, תראה מה קרה לנו עם התימנים, עם החוטים. ברגע שהחוטים פתאום גילינו בוקר אחד, שהם אויב שלנו, והם יורים לעברנו טילים וכתבאמים ומכל הבא ליד מה שנקרא, ומצאנו את עצמנו עם מודיעין חסר בתימן. אז לכן שלא נגיע לסיטואציה כזאת שהטורקים יאתגרו אותנו ולא יהיה לנו מספיק מודיעין, אז אני חושב שגם בקטע הזה ישראל צריכה להיערך ולהתכונן, גם לאופציה, גם אם היא נמוכה ברמת הסבירות, היא נמוכה יחסית, עדיין אנחנו צריכים להיות ערוכים לכך.
תשמע, זה לא רק הדבר היחיד שצריך להיות ערוך אליו, יש עוד מדינות שגובלות איתנו, אבל האתגרים שעומדים בפניו, אני אומר את זה גם לך, אריאל הרמטכ"ל, כשדיברתי על האיומים על העניין של המשמעת, אתה יודע, זה נשמע קלישאתי, אבל כדי להתמודד אחר כך גם עם הטורקים צריך צבא מסודר ומושמע ומאורגן ומאומן.
אני גם חושב שהצבא צריך להכניס בו משמעת. ראינו מה שקרה עם הסיפור של הכנסת האזרחים לשטחי לחימה, ראינו מה שקרה רק לאחרונה, רק בימים האחרונים, את הסיפור שבו נהרג אזרח עובד משרד הביטחון בציר נצרים. ראינו עוד הרבה מאוד תרומות.
הרשימה היא ארוכה מאוד מאוד, ואנחנו לא נרחיב עכשיו עליה, אבי, אבל בכל מה שנוגע למשמעת וטיפול ואימון, אלה דברים שצריך לקחת אותם בכל הכוח.
קודם כל מגיע לנו רמטכ"ל שמגיע מבית
שריון.
מהשריון. כן? בשריון הם סופר מסודרים, נכון. וסופר מרובעים. אני חושב שאחרי 52 שנה, פעם ראשונה מגיע הרמטכ"ל מהשריון, זה בהחלט אמירה גם בין היתר לקטע של המשפט.
אבי אשכנזי, הכתב הצבאי של מעריב, תודה רבה לך.
תודה.
אנחנו אומרים שלום וערב טוב לאלוף במילואים יפתח רון טל.
ערב טוב.
שלום יפתח.
אלן.
נו, אריה, קדימה, אריה, שאל אותו, אתה רוצה לשאול אותו, בוא, אתה מכיר את הרמטכ"ל החדש.
לפני שאני שואל אותו...
לא, היית שואל
אותי על הרפורמה על
חברת חשמל.
רגע, רגע, מיד חברת חשמל, אבל לפני כן אנחנו רוצים לשמוע משהו לכבוד הרמטכ"ל החדש.
בדיוק.
הרמטכ"ל.
מה?
תימני.
יהיה.
שמחתם אותי. מתי?
כשהרמטכ"ל התימני יהיה ממוצא אשכנזי.
יענו, גם כן בעניין התימניות של הרמטכ"ליות עבדו עלינו.
יפתח, זה לא רפורמות רבות מדי, גם חצי תימני וגם טנקיסט? לאן נגיע?
הבנתי, מאיפה זה בא לנו? תשמע, קודם כל... אני אגיד לכם, אני שריונר, אז זה לא, כאילו, אני לא כך אובייקטיבי. מצד שני, אני גב איתי מפקד של אייל הרבה מאוד שנים, אז בעניין הזה, אני שם רגע את האובייקטיביות בצד. עכשיו, כדי שנהיה רציני, זה מינוי מעולה, זה לא מינוי של ברירת מחדל. להיות שריונר זה לא מרובע. שמעתי מישהו אומר קודם, הוא מרובע. להיות שריונר זה... להכיר את המערכות הגדולות, להכיר את התמרון היבשתי, ולהכיר את המלחמה היבשתית. וזה מאוד חסר למי שמגיע מהמלחמה, מהלוחמה הזהירה. אני לא מניח שלמשל, אייל זמיר התבסס על רעיון אסטרטגי של פשיטות. זה מתאים לכוחות קטנים. זה לא מתאים לצבא שעכשיו צריך לכבוש שטח. זה דבר אחד. דבר שני, אני חושב שיש לו, באופי שלו, יש לו את התכונות החשובות לעת הזו. תראו, צריך להיות אגונים ולהגיד, הצבא חווה את המשבר החמור בתולדותיו. אגב, הדדו שהיה שריונר, הוא לא התגייס כשריונר. ולכן באמת, למעשה, מהבקום היה לו הראשון. אבל בוא נדבר לענייננו. הצבא יש לו, יש כרגע את משבר האמון, את המשבר החמור בתלדות הצבא, והמשבר החמור בתוך המשבר זה משבר האמון, ובתוך משבר האמון זה לא רק המשבר שבין הצבא לבין הציבור, אלא משבר בתוך הצבא.
אתה אומר משבר של דרגי הפיקוד הזוטרים בדרגים הבכירים?
ממש ככה, והם מצביעים ברגליים. זה לא כל כך נאמר. המון קצונה יבשתית, קצינים הטובים ביותר שיש לנו. בדרג הזוטר ובדרג הביניים פשוט עוזבים את הצבא.
נכון, אריה, אם הקשבת על הדברים שאמרתי בפתיחת דבריי, דיברתי על חזרת המצוינות והשארת המצטיינים בצהל. זה אחד המשברים היותר גדולים.
זה יותר מזה. זה להכניס את בעיניי את נקרא לזה את הגנטיקה. לשנות נוסחה גנטית, מצבא מרתיע ומייצר מלחמות מבאמים, לצבא מנצח מצד אחד, ומצד שני צבא שאין בו ולו כורטוב של פוליטיקה, או של נקרא לזה של אינטרסים שהם חוץ צבאיים, חוץ מבצעיים.
מתי זה היה
בצהל?
מתי זה היה בצהל? מי מהפלמח ועד ימינו? תמיד היו פזילות לפוליטיקה, בייחוד בדרגים הבכירים. ואתה חושב ששביעי באוקטובר הוא מכה מספיק חזקה בשביל לעקור את זה מהשורש?
אם לא זה, אז מה כן? אריה, תקשיב, גם מלחמת יום הכיפורים שנחשבה למלחמה שזעזעה את אמות הסיפים, שינתה מושכלות יסוד, לא מתקרב למה שקרה לנו בשביל אוקטובר. סיני זה 250 קילומטר מהגבול. פה זה בקושי 250 מטר. זה אירוע שגודל המחדל, הוא חייב להחקיר כמובן. ואגב, אפרופו, רמטכ"ל חדש, אייל, גם התחקירים. התחקירים נותנים לנו טעם לא טוב, ולא סתם כנראה. ולא סתם, אנחנו לא יודעים מה קרה. שמע, נחל עוז, מתחילים לחזור החטופים, חזרו את הצפניות, אולי הקרב הכי אומלל שהיה בתולדות צהל. אנחנו לא מכירים מה קרה שם.
אתה מדבר על ניר עוז, על...
לא, אני מדבר על
נחל עוז.
כי ניר עוז לא היה על המפה של צהל בכלל.
נכון. ניר עוז, בכלל אין מה לדבר. שם, זה לא שהוא לא היה מפה. ניר עוז, המחבלים נכנסו, עשו מה שעשו, לקחו את מי שלקחו, ויצאו לפני שהחייל הראשון הגיע.
יפתח, העניין הוא כזה... המשימות שעומדות בפני הרמטכ"ל, הם בלי עכשיו לרדת לרזולוציות או לעלות ברזולוציות, יש לו את המשימות הכי קשות שהיו. עכשיו, אתה יודע מה? זה לא משנה אם הוא שריונר, או צנחן, או גולני. בסוף הוא צריך להיות, אם הוא יהיה ישר עם עצמו, ויגדיר לעצמו את המשימות בלי להיכנס לפוליטיקה, דיינו.
פעם שאלו אותי, איתן, הייתי מחת 500. ונחשבתי למחת לא רע. בראיון שאלו אותי, תגיד לי, אתה יכול להגדיר לנו מה זה המחת הכי טוב בעולם? אתה מה עניתי להם?
נו.
עניתי להם, המחת הכי טוב בעולם זה המחת עם המגדים הכי טובים בעולם.
נכון.
ובהשלכה לאייל, אייל יצטרך קודם כל לבנות את שדירת הפיקוד ואת המטה הכללי. הוא יצטרך להיפטר, אין לי מילה אחרת, ממרבית האלופים שנגועים בנגע נוראי של 7 לאוקטובר. וזאת הסיבה גם שהוא היחידי שיכול היה להיבחר, למרות שזו בחירה מצוינת.
ואתה חושב שעכשיו שורה שלמה של אלופים תפרוש מהצבא ויקדמו מפקדי אוגדות שיצטיינו במלחמה?
אז אני אגיד לך במשפט מאוד מאוד לא נעים לשמיעה, אם זה לא יקרה, הוא יקשה לפני שהוא יתחיל.
רוב הסיכויים שזה יקרה, לפחות ברוב המכריע, כמעט כל מי, אני לא רוצה להגיד כל, אתה יודע, עד אחרונה נורתה, אבל בשורה התחתונה, צהל צריך לעבור לא... זו לא טלטלה, מהפכה, ממש. מהפכה תפיסתית ועד אנשים.
אני אתן לכם דוגמה. אני לא יודע מי סגן הרמטכ"ל הנוכחי שיעבוד עם אייל, אני יודע מי צריך להיות סגן הרמטכ"ל הבא. סגן הרמטכ"ל הבא חייב להיות מישהו ממפקדי האוגדות, שנלחמו במלחמה הזו. זה המסר הכי חשוב. זאת אומרת, צריך כבר עכשיו לקדם אותם, לתפקידי אלופים הכי מבצעים שניתן לעלות על הדעת, ומהם יצא הנהגה הבאה של הצבא. זה תפקידו. עכשיו, הוא גם צריך לבנות צבא שנבנה על חורבות של מה שקרה ב-15-20 שנה האחרונות. אנחנו הרי פירקנו, הרי לא צריך להגיד לך, פירקנו את צבא היבשה.
לגמרי, צבא היבשה, אתה יודע, אריה, אתה ישבת איתי יחד בוועדת החוץ והביטחון.
היינו באותה שמענו, ועדה של צעקנו, בניין הכוח.
אמרו לנו שאנחנו לא מבינים כלום.
נכון.
אפשר להגיד שזה אחת הסיבות העיקריות של שהייתי נטע זר במטה הכללי. שמע, אתה יודע כמה טנקים, בוא נגיד, מתחילת שנות ה-2000, כמה טנק, זה התחיל בתקופתו של בוגי, כמה טנקים...
גרטו, הוציאו אותם.
גרט... כמעט 50% מהסדק.
אמת.
כן, 5 אוגדות.
כן, אמת.
יותר.
שלמות, כן.
יותר. 6 אוגדות, אם אתה רוצה לדייק.
6 אוגדות. טוב, על הטנקים האלה כבר לא נשפוך חלב, כמו שאמרו. אבל אומרים לי שאי אפשר לקנות...
אתה מנצח מלחמה בתמרון. אתה לא יכול לנצח מלחמות מהאוויר. אתה יכול... האוויר הוא חשוב, הוא חיוני, הוא קריטי, הוא אסטרטגי. אבל הוא לא מנצח.
אבל לפתח משפט אחד על בעיה שדיברו עליה בסוף השבוע. אף אחד בעולם לא מוכר טנקים היום, כי הפסיקו לייצר. אם אנחנו לא נייצר לבד עכשיו 5 אוגדות, מאיפה יהיו טנקים?
בסדר, אבל צהל בכלל מייצר לעצמו.
שמע, אם אתה יודע מה אני עברתי כשהייתי מפקד זרוע היבשה, איך, לא נעים לי להגיד, באמת, אני שכבתי על הגדר כדי שלא יגרטו את פרויקט המרכבה. שמעבר לזה שזה מביא לנו את הטנק, כמו שאתה אומר, וזה ייחודי בעולם, זה מעסיק מאות אלפי אזרחים ישראלים קשי יום, שאם אתה סוגר את הפרויקט הזה, אין להם במה לעבוד.
זה עוד סיבה, עוד סיבה לא לסגור את זה. דרך
אגב, זה לא הדבר היחיד שגרטו, ולא נדבר על הנחתות שהיו, ואחר כך כבר, לעזוב.
האלוף במילואים יפתח רוטל.
יש הרבה עבודה.
תודה רבה
לך. ולא אמרנו מילה על הרפורמה, יפתח.
לא, פעם הבאה, אבל אני רוצה להגיד לכם, בחירה מעולה,
זה כן.
אבל חובת ההוכחה על אייל.
אין ספק.
שכוח. תודה רבה.
תודה.
שר פלסנר, דיווחי תנועה, פרסומות, ואחר כך נחזור.
אריה קירי.
הנה חזרנו.
כן, חזרנו, התגעגעתי בתקופה, בשעה, בדקות האלה.
כן, בוודאי. אבל תשמע, שמענו שפרקליט המדינה החליט שנפתחה, תיפתח חקירה פלילית נגד שרה נתניהו,
כן.
בפרשת ההטרדה של העדה, הדס קליין. עכשיו, היא באמריקה. אתה חושב שהיא במעמד של דרושה לחקירה, או שיחקו איתה, והיא צריכה לתפוס את המטוס הבא, או שיחקו שהיא תחזור על כנף ציון בעוד שבוע?
להערכתי, ימתינו. ימתינו לה, זאת אומרת, אתה יודע, אם יוציאו אותה כדרושה, זה בדיוק מה שהיא צריכה. אתה יודע, לקבל עוד שכבה כאילו מישהו רודף אותה. והיא תחזור לכאן, ואם זה כפי הפרסום כאן, שבעקבות הפנייה של חברת הכנסת נעמה לזימי, הדברים אכן, הפרקליטות זה מה שהיא הוציאה, זה מעניין.
תראה, אני מניח שכל החקירה היא בעקבות תחקיר עובדה שהיה לפני
שבועיים,
שלושה, ארבעה,
נכון, כבר עברו, הזמן רץ כשנהנים.
הזמן רץ, אבל התחקיר הזה בעצם תלוי כולו בטלפון של חני בלייבייס עליה השלום.
כן.
אם אין טלפון, אין חקירה פלילית.
אני, תשמע, אני מניח שאני רוצה לקוות, שהמשטרה מזמנת לחקירה, זה, תשמע, היה, אין ספק שהפרק בעובדה, כן, היה אחד היותר מרתקים.
טוב, בוא נתקדם. ביני אשכנזי כתב משפט של וואלה, שלום לך, ערב טוב, ערב טוב.
היי, ביני.
ערב טוב לשניכם, מה שלומכם?
בסדר, מה אתה יכול לספר?
שרה נתניהו דרושה לחקירה, היא צריכה לקחת את המטוס הראשון ולחזור הביתה?
לא, אבל אתם יודעים שזה נכון כבר מדצמבר, מה עכשיו הביג ניוז? מה אתם מתרגשים מזה? בסך הכל נעמה לזימי פנתה לפרקליטות, עכשיו מקבל אישור, קיבלה, אבל היועצת הוציאה כבר.
זה לא משנה, אבל עצם העובדה, תשמע, בוא, אל תיקח ביני מנעמה, איך היא אומרת, מה ששאלה שאלה?
את ליטרת הבשר, לא, אני לא אקח ממנה את ליטרת הבשר, היא באמת הביאה את האישור, כי באמת ההודעה של הפרקליטות הייתה, של היועצת, הייתה מאוד עמומה, כן? אז בסדר, אבל תראה, תראו, השאלות שצריכות להישאל כאן הן השאלות הבאות. למה לא עשו פעולות חקירה בארצות הברית? הרי למיטב ידיעתי אזרחים ישראלים יכולים להיחקר בארצות הברית. מה זה עוזר שהיא חוזרת עכשיו?
לא, אבל...
אני לא יודע, מה לוחות הזמנים, אבל תגיד לי כמשפטן, תחקיר עובדה יכול להיות מובא כעדות במשפט, או שצריך את הטלפון של חני בלייבייס?
לא, דיברנו על זה כבר, צריך לתפוס כמה שיותר מהר את הטלפונים של חני בלייבייס וכל המשפחה, את זה המשטרה כבר
הוציאה את הכל, כן.
אבל אני מבין שהטלפון שלה לא שם, או לפחות כך קראתי.
לא, לא, לא ברור לנו כרגע מי ממו, לא ברור גם מה יש בפנים, ולא ברור מה מותר להם לראות, מה אסור להם לראות. כל הדברים האלה הם כרגע בגדר סימן שאלה גדול, אבל עדיין, בשביל לקשור את שרה נתניהו, גם צריך את הטלפון שלה, נכון? צריך להראות בעצם גם את המקבל וגם את זה שנותן, אלא אם כן, בפלאפון של בלייבייס וכל המשפחה, אתה רואה בעצם את כל ההודעות, ויש לך הוראה, ויש לך תורה מאוד מפורה, ששרה נתניהו הייתה סד לשיחה הזו. זה מה שהיה צריך לעשות מיד. המשטרה גם בעניין הזה התמהמהה קצת, היא לא רצה מהר לקחת את הטלפון.
אבל מה זה משנה? זאת אומרת, גם אם התבצעו פעולות מחיקה, המשטרה יודעת ל...
לא, לא צריכה להיות פעולת מחיקה, אבל אני שמעתי
על איזה מחשב. אני לא אומר ש... אני אומר גם אם...
שמעתי על מחשב בלשכת שר ביטחון, שמחצו את ההר דיסק שלו עם פטיש. לא, לא צריך למחוק.
זה נכון. למה למחוק? כן, כן. כן, אבל אני לא חושב שיהיה עם פטיש עכשיו תפרק את הטלפון.
בשורה התחומה מה שצריך להגיד, התחקיר הוא לא עומד בפני עצמו, לא ראייה כלי, הוא לא ראייה כלי. צריך את החומר הראשוני, את הגלם, את החומר הגולמי, להביא כדי על סמך זה לחקור, ואחר כך אם וכאשר יוחלט להגיש כתב אישום, אני לא ממהר להגיד שאנחנו הולכים לכיוון הזה, אבל אם כן, זה רק על פי הראיות של הגלם.
ואתה טוב. אומר שבשלב זה לא ידוע עדיין, זאת אומרת, הפרסומים של הפרקליטות הם די עמומים, אתה אומר, מבחדי לדעת...
אנחנו יודעים מה סנגרור של בלייבייס, שלקחו שם את הפלאפונים, אנחנו לא יודעים, לגבי שרה נתניהו, ודאי שלא לקחו את הפלאפונים, כי לא פה, היא לא הייתה כאן, ולא לקחו לה, אז היה אפשר לנסות אולי להוציא קצת תפיסה בארצות הברית, שזה קצת יותר מורכב. אני מניח שיזמנו אותה לחקירה, לא יודע אם זה בעזרה, לא יודע אם זה עדות פתיחה, או עדות פתיחה, יצטרכו לשאול את השאלות, יצטרך לענות עליהן.
טוב, לעניין רומן
זדורוב,
שמענו היום שבהליך גישור, המדינה מוכנה לשלם 17 מיליון שקל לרומן זדורוב על 15 השנים שהוא יושב בכלא, והשאלה החשובה היא, לפני מס או אחרי?
אחרי מס, וואלה, שאלה טובה.
טוב, טוב, אז קודם כל זה פרסום ראשון שלנו בוואלה, וחשוב לומר את זה, והמדינה תפויה לשלם, זה לא סכום סופי שנסגר, הוא עתיד להיסגר בימים הקרובים.
מה זה אומר לא סגור? זה אומר שיכול להיות יותר, או אולי פחות?
לדעתי יכול, פחות, יותר או פחות, זה הסכום שהוא ילך אליו. זה הסכום שהולכים אליו.
אוקיי. מיליון שקל לשנה, ומאיפה עוד שניים באו?
אני לא יודע להגיד לך, אבל אני יכול להגיד לך שמישהו עשה לי היום חישוב, אחרי שפרסמתי את זה, והוא אמר לי זה 88 שקל, 1,000 שקל בחודש, שזה לא רע.
כן, בסדר.
כן, מצד שני, אני לא שוקל דברים כאלה.
כן, בדיוק, 15 שנה בכלא, אחי, אחרי שהוא בחוץ, כולם יודעים לדבר. אני רוצה לראות שמישהו יתנדב עכשיו לשבת 15 שנה גם בשבילך.
אפילו לא דקה.
נכון.
אפילו לא דקה, אפילו לא דקה.
נכון, נכון.
והסכם כזה צריך לקבל תוקף של פסק דין מחייב כדי שלא יהיו עליו ערעורים ותביעות נוספות וכו'?
בדיוק. צריך לקבל איזה גישור, הצדדים הופנו לגישור על ידי בית המשפט, וצריך בעצם לקבל פסק דין מחייב לסופי שסוגר בעצם את כל הטענות.
ועדיין אין חשוד בביצוע הרצח. זה דבר.
לפי דעתי גם לא יהיה.
כן, כנראה זה מסוג הדברים שלעולם לא נדע מה היה שם.
אלא אם יום אחד מישהו יכתוב את זיכרונותיו.
כן, ולא נראה לי מישהו שהיה שם
יכתוב זיכרונות. ביני אשכנזי, כתב המשפט של וואלה. תודה רבה.
תודה, ביני.
תודה רבה.
תודה, ביי ביי.
ואנחנו אומרים שלום וערב טוב לאיתי דקל חן, אחיו של סגי דקל חן, שחטוף בעזה. שלום לך.
ערב טוב, שבוע טוב.
שלום איתי, שבוע טוב.
אנחנו שומעים שאתה משפחות החטופים, אני מניח שאתה נמנה עליהם, שנתניהו מתכנן לפוצץ את העסקה.
אני ממש לא אומר דבר כזה.
לא? אז ציטטו משפחות חטופים, יכול להיות שאתה לא...
תראה, רצף משפחות החטופים הוא כרצף החברה הישראלית, אני בטוח שאתם מרים לזה, מימין ומשמאל. הרבה אנשים אוהבים לנחס לעצמם את קולם של כלל משפחות החטופים, אבל ודאי שאין המציאות כך, אלא באמת מדובר בקבוצה שמורכבת ממתנחלים מחברון וקריית ארבע ומקיבוץ נקים שמאלנים בעוטף, וכל אחד זכאי לדעתו.
אז מה
דעתך אתה?
מה דעתך שלך בעניין הזה? מה, לאן חותר נתניהו?
א', אני לא יודע, אני אגיד בכנות, אני לא מתיימר להבין את הבן אדם, באמת נשגב מבינתי. וגם אני מודה שאני לא הרבתי לעסוק בפוליטיקה ישראלית או בפוליטיקה כלשהי לפני 15 חודשים האחרונים. אני רואה את המציאות כרגע בצורה מאוד מאוד מורכבת. אני רואה שהיא יכולה ללכת לשני כיוונים שהם מאוד מאוד מסוכנים, ועוד כיוון אחד שהוא מאוד לא סביר, אבל שהוא יכול להיות מדהים. הכיוונים מאוד מסוכנים, זה אם עכשיו ארצות הברית תכפה עלינו עסקה, זה מאוד מסוכן חברתית לישראל עכשיו, שממשלה זרה תכפה עלינו מה לעשות כמדינה ריבונית. הדבר השני שמאוד מסוכן זה שנחזור ללחימה בלי להחזיר את כל החטופים, זה מאוד מסוכן ברמת הנפשות פשוט.
אתה מדבר על שני השלבים, גם השלמת השלב הנוכחי וגם חלק ב' שאמור להתחיל להיות נידון בקטר מחר.
גם אם הוא ידין עוד מארצות הברית, זה בכל אופן מחר זה המועד הקובע לתחילת הדיונים. והנתיב שאני מאוד מאוד מקווה שאנחנו כחברה ודרג מדיני כדרג מדיני יסכילו ללכת בו, זה לנסות למצוא איזשהו נתיב ביניים שבו אנחנו כן מצליחים להחזיר את כלל החטופים. אבל שעושים את זה לא על ידי זה שמדינה זרה קופה את זה עלינו, על ידי זה שאנחנו כחברה ישראלית וממשלת ישראל כממשלה מצליחה להתכנס.
מה לדעתך, אם יש לך כאילו בכיוון הזה, מה נתניהו צריך לעשות לדעתך, לדעת חבריך?
תראה, חבריי הם גם כן רצף שלם של...
כן, אני אומר, אז לכן בוא נחזור לעמדתך.
אז בוא נגיד בכנות, אני מצד אחד מגיע מקיבוץ ניר עוז, קיבוץ שאני מאוד אוהב ומאוד מזדהה איתו, שגדלתי בו שהוא היה ועודנו כמעט שליש מהחטופים, קיבוץ שגם יש בו בערך 60 נרצחים, אנחנו אפילו עוד לא יודעים את המספר הסופי, בוודאי שאנחנו רוצים לראות את כולם בבית, זאת אומרת, זה פשט, זו דרישה מאוד מאוד הגיונית, ככזאת היא גם דרישה אבסולוטית. מצד שני, אני גם בעל תשובה, אני ב-15 שנה עמוק בתוך העולם הציונות הדתית, ולגמרי מבין את הדרישה פה לשינוי מציאות במזרח התיכון, ושינוי מציאות בגבולות ישראל, ושמותם של 850 נופלים לא יהיה לשווא, שלא כל כך מהר נוותר על מטרות המלחמה. עכשיו, איפה בתוך הדבר הזה אנחנו יודעים פה ללכת, איפה התחום האפור, איפה אפשר פה להסתדר בין הטיפות, אני לא יודע, אבל זה הדיון הרציני. הדיון הרציני זה איך להשיג גם וגם, לא איך להשיג או זה או זה.
אבל אתה יודע שזה, אתה יודע, הלוואי וכל הרצונות שלנו היו מתגשמים, אתה יודע, זה לא, בסוף צריך לקבל החלטות והכרעות לא פשוטות לכאן או לכאן, ומה מה בעיניך באותה נקודת איזון שאתה נמצא בשני העולמות האלה, מה בסוף צריך לעשות מעשה, מהו המעשה שלדעתך צריך לעשות?
תראה, המעשה הוא כבר נעשה לנגד עינינו, וגם המציאות, גם להציג את המציאות בצורה דיכוטומית, וגם להציג את פרשניה בצורה בינארית, אני חושב שזה זה, זה חוטא. אני אתן לך דוגמה, יש בצד השמאלי של המפה הרבה אנשים שמאוד מאשימים היום את הציונות הדתית כמפלגה וכמגזר, שמסכלים עסקה, אבל זה לא נכון, ההפך, דווקא הציונות הדתית, גם כמפלגה וגם כמגזר, אפשרו את העסקה. זה נכון שבידיים הם הצביעו נגדה, אבל ברגליים הם הצביעו להישאר בממשלה, ובעצם מאפשרים לדבר הזה לקרות ולהכירנו לשוב.
טוב, זה ויכוח, בוא, אתה נכנס עכשיו לשדה שלא נרחיב בו, אבל עזוב, בסדר, בוא נתקדם.
יש, יש...
להגיד את כולם עכשיו, או להגיד הניצחון המוכר, זה לא מעניין, זה רדוד מאוד.
יש אמירה קשה, כואבת מאוד, שאומרת, חמאס לעולם לא יוותר לאחרון החטופים, כי זאת תעודת הביטוח שלו. אתה מאמין למשפט כזה?
האמת שבאמת קטונתי, אני לא יודע, אגב זה מה שמדאיג את שני הצדדים, זאת אומרת זה מדאיג כמובן את משפחות החטופים, וגם כמובן זה מדאיג כל אדם שנפשו בקרבו, אבל זה גם כמובן מדאיג את הימין, כי הימין אומר אנחנו הולכים לעסקה שאנחנו לא יודעים אם יתמומש עד הסוף, אבל מה שאני יכול להגיד, בצורה אירונית זה נקרא להרגיע, שדווקא אם חמאס לא יחזיר את כל החטופים, אז יהיה הווה אמין הרבה יותר חזק לחזור ללחימה. זאת אומרת, יהיה הרבה יותר פשוט להצדיק למה חוזרים ללחימה. אז דווקא בהיבט הזה, בהפוך על הפוך, זו לא דאגה שצריכה עד כדי כך להדיר שינה, דווקא ממי שרוצה ללכת עד הניצחון פה.
איתי דקל חן.
תודה לך.
מקצת מהדילמות הקשות של עסקת החטופים. תודה רבה לך.
שנזכה... באמת. שאני מייחל לנו וגם לכם בתקשורת שהדיון הזה יהיה דיון בוגר ועמוק, בלי להאשים אחד את השני, לא להאשים את משפחות החטופים שהם לא רואים קדימה והם לא רואים את החטופים הבאים ואת משפחות השכולות הבאות, וגם לא להאשים את הימין שהוא לא רוצה את החטופים בבית. באמת, כולנו פה רוצים את אותם דברים, ובאמת המציאות היא נורא נורא מורכבת ולכולם נורא נורא כואב, ואנחנו צריכים כולנו להתאפק ולהיות בוגרים בתוך האירוע הזה.
תודה איתי.
והוויכוח הוא על הדרך. תודה רבה איתי, תודה רבה. פרסומות. חזרנו, שלום וערב טוב לנדב תמיר, מנכ״ל ג'יי סטריט ישראל.
היי נדב.
ערב טוב לכם.
ערב טוב. שבת קשה עברה לך, אני מבין שטל שניידר ראינה אותך באיזה שבת תרבות, והשימה אתכם שאתם תמכתם בבקשתם של סנאט, בהצעתם של סנאטורים דמוקרטיים אמריקאים בימי שלטון ביידן, לעכב חימושים לישראל תחת ממשל ביידן. אתה אומר שזה לא מדויק, כלומר...
מה האמת?
האמת היא שהיה הצעת החלטה שהיה ברור שהיא לא הולכת לעצור שום חימוש, אלא נועדה בלבד להביע מחאה על זה שנתניהו מתייחס לסיוע אמריקאי כאילו זה צ'ק פתוח, ומתעלם מהדרישות של ממשל ביידן, גם בנושא הסיוע המניטרי, גם בנושא התוכנית ליום שאחרי. אנחנו חשבנו שחשוב להעביר את המסר הזה, ועובדה שבאמת כשטראמפ החליף את ביידן, אז נתניהו התחיל להקשיב, כי התייחסו אליו ביותר עוצמה.
אז זאת אומרת, אתה ידעת שטראמפ ינצח, ולכן תמכת בבקשה להטיל אמברגו.
לא, ידענו שטראמפ ינצח, וגם קיווינו שהוא לא ינצח, אני חייב להודות, אבל עכשיו בדיעבד אני רואה שאחת הסיבות שהמלחמה הזאת נמשכה ללא תוחלת, שחיילים שלנו נהרגו, שחטופים נהרגו בחודשים, שכבר היה אפשר להציג הפסקת אש, נבעה מזה שביידן היה עדין מדי עם נתניהו.
זאת אומרת, מה שקודם כל הטענה, או מה שצוטטת, כשסייעת לסנאטורים אמריקאים לעכב חימושים לישראל תחת ממשל, זה לא נכון.
זה לא נכון, ההצעה שהייתה זה מה שנקרא JRD, Joint Resolution of Disapproval, זה הבעת מחאה על סיוע שהיה ברור שהוא הולך לעבור, לא הייתה שום דרך לחסום
אותו. אבל למה?
ג'יי סטריט באופן קונסיסטנטי תומך בסיוע לישראל, תומך ביחסים המיוחדים, תומך בסופלמנטל המיוחד לכיפת ברזל, אבל אנחנו כן חושבים שהסיוע האמריקאי לא יכול אי אפשר להתייחס אליו כמובן מאליו ולהתעלם מהציפיות, מהערכים, האינטרסים של הממשל.
כן, כלומר, אתם לא נגד אספקת נשק לישראל, אבל אתם בעד אספקת נשק לישראל רק אם התנאים שלכם יתמלאו. כלומר, שהממשלה תתנהג כפי שאתם רוצים, אחרת אין נשק.
זה לא לפי התנאים שלנו. אנחנו ארגון אמריקאי שמייצג את הרוב הגדול של הקהילה היהודית האמריקאית, ואכן, רוב הקהילה היהודית האמריקאית חושבת שצריך שיהיה ביחסים...
אמברגו נשק על ישראל? רוב יהודי ארצות הברית תומכים באמברגו נשק?
רוב יהודי ארצות הברית חושבים שהסיוע החוץ לישראל הוא מאוד חשוב, אבל שאסור לאפשר לישראל לקחת אותו כמובן מאליו, ושממשל אמריקאי צריך להשתמש במנותים שיש לו, כדי למנוע ממשלה ישראלית להשתמש בציון
ולמטרות
שלא תורמות הערכים
האינטרסים. נדב, אבל אתה מקשיב לעצמך למה שאתה אומר. זאת אומרת, שאני מתייחס אליך, אני מכיר אותך, ואתה יודע, אני מבין, אבל עצם העובדה, שאתה יודע, אתה לא יודע בדיוק למה משתמשים בזה.
אני בדיוק יודע.
לא, אתה לא יודע במה צהל מתמודד.
אני עוסק בזה ואני בדיוק יודע.
לא, אבל אתה לא יודע על החימושים האלה למה, למתי, לאיך, למה. אתה, זאת אומרת...
איתן, אני הייתי כמוך רוב חיי במילואים, קצין שריון.
יודע, יודע.
אני דיברתי מאיזשהו, אתה יודע, בר של שמאלנים. אני וילדיי... בצבא היינו ונהיה, אבל אנחנו חושבים שהאופן שבו ממשלת נתניהו משתמשת בסיוע אמריקאי כדי להמשיך ממשלה רק בשביל
הישמרות... ואם זו הייתה ממשלה אחרת שהייתה עושה את זה? ואם זאת נניח ממשלת בנט או ממשלת לפיד?
זה בכלל לא קשור, כל ממשלה...
זאת אומרת, אתה אומר כל ממשלה...
שהייתה מנהלת מלחמה ללא תוחלת, בניגוד לאינטרסים של רוב תושבי מדינת ישראל...
כלומר, לא, אין... כלומר...
היו מתנגדים לזה.
נדב, אתם בין השאר, ממשל ביידן, הטיל אמברגו על הדיניינים. אתה יודע מה הדיניינים עשו שם, ואתה יודע שהדיניינים האלה הצילו הרבה מאוד חיילי צהל. אתה אומר שלא יגיעו, לא נכון?
לא
חשפו צירים, לא התפוצצו מטענים?
הצילו הרבה חיילים בתחילת המלחמה. בהמשך המלחמה הם פשוט היו כלי כדי להמשיך מלחמה חסרת תוחלת.
איך אתה יודע? זה שני דברים שונים.
מה זה קשקוש הזה? איך אתה יודע מה עשו הדיניינים בעזה?
נדב, בוא נעשה סדר. אתה היית, אני הייתי עכשיו. אוקיי? אז קודם כל, הדיניינים נתנו עבודה שאף אחד לא חלם, והצילו מאות אם לא מעבר של חיילים. אנחנו, כוחות לא היו מוכנים לצאת בלעדיהם. עכשיו, אני אומר לך, אתה לא יכול, באמת, אני רוצה שתהיה לי מלוא האמפתיה אליך, וגם אני מכיר, מעריך ומוכיר. אבל אני מתנגד לחלוטין לאמירות מן הסוג הזה, שבו יתחילו לקבוע מה נכון ומה לא נכון. אתה יודע, אני מתנגד לממשלה. אני מצידי ואני נלחם בה יום-יום, שעה-שעה. אבל דבר כזה, זאת חציית קו בעיניי.
אז בוא נשאל אותך שאלה אחרת, איתן. כשאתה היית חבר כנסת בישראל,
יש לנו חצי דקה.
אם אתה היית שומע שממשלת ישראל מעניקה סיוע צבאי שמנוגד לערכים והאינטרסים שלך, אתה לא היית חושב שתפקידך כמחוקק להתריע?
אני קודם כל הייתי מתריע, אבל יחד עם זאת, הייתי עושה את זה במקומות. אריה ואני ישבנו בוועדת החוץ והביטחון, והיו בינינו המון מחלוקות, וגם היום. יש לנו מחלוקות מפה, לא רואים את צופן. אלא שיש דברים שאנחנו יודעים מה האינטרס שלנו כמדינה, כישראלים. וזה דבר שאתה יודע.
ונדב, אני קורא אתכם לסדר ומודה. נדב, אני מודה לך, נגמר לנו הזמן.
תודה, תודה, תודה נדב, תודה.
תודה רבה. השעה הזאת חלפה ביעף.
ביעף.
ערכו והפיקו אותנו אסף נבוא וסער פלסנר, אחרי על השידור שקט וולפין, עורכי הדיגיטל גיא רביב, אחיה כהן ואיתי ניקסון, אחרינו ספורט. עם קופמן וברקוביץ'. תודה רבה איתן.
תודה, תודה אריה.
זכינו, רמטכ"ל תימני, שעת.
חצי, חצי.